סטטיסטיקה מרפאת, והפעם דרגות חופש. דרגות חופש או degrees of freedom הם מושג שאתם עלולות להתקל בו כשקורות מאמרים רפואיים. למשל אפשר לראות מבחן חי בריבוע שבוצע עבור איזושהי התערבות שנועדה להפחית תמותה, וכתוב שיש דרגת חופש אחת במבחן חי בריבוע. Degrees of freedom שווה אחד. זה יכול להופיע או בטקסט או בטבלה, וזה יכול להופיע גם במבחנים סטטיסטיים אחרים, כמו במבחן T וברגרסיות. אני אקדיש לנושא הזה שני פרקים. פרק אחד שיסביר מה זה בעצם דרגות חופש, ופרק שני שיסביר למה זה חשוב, וספציפית ייתן דוגמה לגבי מבחן חי בריבוע. אבל אנחנו נתחיל דווקא מוויכוח במחלקה, כשמנהלת המחלקה חושבת שכדאי לעשות בדיקה מסוכנת למטופל, ויש מישהו שמתנגד לדעתה. תדמיינו מחלקה רפואית קטנה שיש בה מנהלת ושני רופאים נוספים, ועכשיו אנחנו בישיבת צוות, ויש מטופל שהוא מאוד מדאיג, יש לו איזושהי מחלה שידן לא מאובחנת, והבדיקה הבאה בתור לבצע היא ביופסיה של איזה איבר, וזו ביופסיה מסוכנת, למשל ביופסיה של הטחול או של הכבד. באופן כללי, בישיבת המחלקה, מנהלת המחלקה מציגה את דעתה, ואחרי זה מי שרוצה להגיד את דעתו מציג אותה גם. ואני בטוח שהייתם רוצות לחשוב שזה דיון רציונלי לחלוטין, שאין בו שום מניעים אחרים, אבל המציאות היא שבמחלקה הספציפית הזאת יש שני רופאים נוספים מלבד מנהלת המחלקה. רופא אחד שהוא אופוזיציונר מובהק, כל דבר שמנהלת המחלקה חושבת הוא נוטה להגיד הפוך, והרופא השני שהוא רופא חנפן, הוא מתחנף למנהלת המחלקה. ועכשיו באמת יש את המטופל הזה עם התלבטות לגביו האם לבצע או לא ביופסיית כבד. מנהלת המחלקה אומרת שכן, היא בעד לבצע את הביופסיה. האם אתם יכולים לנחש אולי מה יגידו כל אחד מהרופאים האחרים? התשובה היא כן. הרופא שתמיד מתנגד יגיד שלא כדאי לעשות ביופסיה, והרופא החנפן יגיד שכדאי לעשות ביופסיה, הוא מסכים עם מנהלת המחלקה. עכשיו בואו נחשוב על כל האפשרויות של דברים שיכולים לקרות בישיבת מחלקה באופן כללי, במחלקה אחרת. הרי כל אחד מהרופאים יכול להיות בעד או נגד, ויש פה סך הכל שלושה רופאים, אז יש פה שש אפשרויות שונות למצבי ישיבה. אפשרות אחת שכולם בעד, אפשרות שנייה שכולם נגד, אפשרות שלישית שמנהלת המחלקה בעד ושני אחרים מתנגדים, או להפך, סך הכל יש שש אפשרויות כאלה. אבל במחלקה הספציפית הזו, יש למעשה רק שתי אפשרויות. כי יש פה רק שחקנית אחת במשחק, זו רק מנהלת המחלקה. מה שהיא תקבע, יקבע גם את ההחלטה של שני האחרים. זאת אומרת, במקום שלושה שחקנים, שכל אחד מהם יש לו השפעה על מה יכול לקרות מבחינת הדעות שמועלות בישיבת המחלקה, יש פה רק שחקנית אחת. אם היא תגיד שהיא בעד הביופסיה, האופוזיציונר יגיד שהוא נגד, והחנפן יגיד שהוא בעד. אם היא תגיד שהיא נגד הביופסיה, האופוזיציונר יגיד שהוא בעד, והחנפן יגיד שהוא נגד. זאת אומרת, יש פה רק שחקן אחד. שני השחקנים האחרים, הם בעצם מוגבלים בחופש שלהם. אין להם חופש אמיתי. ההחלטה שלהם נקבעת על ידי מה שאמרה מנהלת המחלקה. מצב כזה נקרא דרגת חופש אחת. רק שחקן אחד משחק פה במשחק. בואו נדמיין עכשיו מחלקה קצת יותר סבירה, לא הרבה יותר סבירה, רק קצת יותר סבירה. יש את מנהלת המחלקה, יש אותו אופוזיציונר, ויש רופא נוסף שהוא שחקן רציונלי, שהוא שומע את שני הצדדים ומחליט בעצמו. כמה דרגות חופש יש עכשיו? זאת אומרת, כמה שחקנים באמת משחקים במשחק? עכשיו יש שני שחקנים. מנהלת המחלקה והרופא החושב באופן רציונלי. מכיוון שהאופוזיציונר, הדעה שלו נקבעת על ידי מה שאמרה מנהלת המחלקה, כן, אם היא תגיד בעד הוא יהיה נגד, אז הוא לא שחקן פה, אבל יש פה שני שחקנים שכל אחד מהם יכול להחליט החלטה משלו, ולכן יש פה שתי דרגות חופש. ויש פה בעצם ארבע החלטות אפשריות. מנהלת המחלקה בעד והרופא הרציונלי בעד, מנהלת המחלקה בעד והרופא הרציונלי נגד, מנהלת המחלקה נגד והרופא הרציונלי בעד, ומנהלת המחלקה נגד והרופא הרציונלי נגד. אז יש פה ארבע אפשרויות של דברים שיכולים לקרות. למה רק ארבע? כי כאמור, הרופא הפוזיציונר, אנחנו יודעים כבר מה הוא יגיד. זה הכל תלוי במה שאומרת מנהלת המחלקה. אז סך הכל, למרות שעקרונית תיאורטית היו שש אפשרויות, במקרה הזה יש רק ארבע אפשרויות שיכולות לקרות, והן נובעות משני שחקנים אקטיביים, המנהלת והרופא הרציונלי. עכשיו בואו נחזור למבחן חי בריבוע שדיברנו עליו בפרק הקודם ובפרקים הקודמים. בואו נאמר שאנחנו לוקחים מדגם של 200 אנשים בגיל העמידה, ומה שמעניין אותנו הוא הקשר בין מגדר לסוכרת. זאת אומרת, האם גברים או נשים, לאחד מהם יש יותר סוכרת מאשר למין השני. אז כשמסתכלים על המדגם האקראי הזה, מגלים בו 50% גברים ו-50% נשים, ומגלים בו שכיחות סוכרת של 7%. בערך שכיחות הסוכרת האופיינית בישראל לגיל העמידה. אנחנו עדיין לא חילקנו את המדגם הזה לארבעה חדרים, לארבעה תאים בטבלה של 2x2. אני בכוונה, קודם כל, רוצה להסתכל כמה גברים וכמה נשים יש, וכמה חולי סוכרת וכמה אנשים בלי סוכרת יש. כי כשעושים את מבחן חי בריבוע, שני הנתונים האלה קובעים לנו את מבנה הטבלה האידיאלית של השרת האפס. ולא רק את המבנה, אלא גם איזה ערכים יהיו בתוכה. באופן אידיאלי, אם אין שום קשר בין מין לבין נוכחות סוכרת, אנחנו נוכל לפי שני הנתונים האלה. הראשון, אחוז הנשים, והשני, שיעור הסוכרת בכל המדגם, לפי שני הנתונים האלה נוכל לבנות טבלה של 2x2. בטבלה הזאת יהיו 93 גברים בלי סוכרת, 7 גברים עם סוכרת, 93 נשים בלי סוכרת ו7 נשים עם סוכרת. וככה הכל מסתדר. בכל אחד מהטורים ובכל אחת מהשורות בטבלה הזו, יש לנו את בדיוק מה שצפוי אם אין תלות בין סוכרת לבין מין. למשל, בטור של הנשים יש לנו 93 נשים בלי סוכרת, 7 נשים עם סוכרת, וזה בדיוק כמו השיעור של הסוכרת בכלל המדגם, 7%. עכשיו, מכיוון שאנחנו עושים פה טיפה חשבון, אני רוצה להרגיע אתכם המאזינים. אני רוצה שתנסו לעשות בראש תרגיל שהוא לא כל כך קשה, וזה לעשות את התרגיל 14-10. קחו לכם שנייה לחשוב על זה. עכשיו, תעשו בבקשה את התרגיל 100-4. קחו לכם עוד שנייה לחשוב על זה. שימו לב, זוהי רמת התרגילים או החשבון שתצטרכו לעשות בעצמכם בפרק הזה, לא יותר מסובך מזה. אז בנינו את הטבלה האידיאלית שמתאימה להשרת האפס שאין תלות בין סוכרת למין. אנחנו יודעים כמה אנשים יש בכל אחד מהתאים, בכל אחד מהחדרים בטבלה הזו. אבל זו הטבלה האידיאלית, האידילית, עוד לפני שבדקנו באמת כמה גברים וכמה נשים עם סוכרת או בלי סוכרת, בדקנו רק את שיעור הסוכרת בתוך המדגם ואת שיעור הנשים והגברים. עכשיו אני אגלה לכם שבמדגם הזה היו 10 גברים עם סוכרת. זאת אומרת, אני נותן לכם רק נתון אחד, רק מספר אנשים באחד החדרים בטבלה הזו, והמספר הזה שונה ממה שתיארנו לעצמנו בתור מצב אידילי כשהשרת האפס נכונה. בחדר של גברים עם סוכרת היו צפויים להיות רק 7 אנשים. שוב, מדגם של 200 איש, חצי גברים חצי נשים, שיעור הסוכרת בכל המדגם 7%, אז היו אמורים להיות בחדר הזה רק 7 אנשים. עכשיו אנחנו מגלים שבמדגם יש בחדר הזה 10 אנשים ולא 7. האם תרצו לדעת גם כמה אנשים יש בכל אחד מהתאים האחרים? אתם תרצו שאני אספר לכם את זה? אולי אתם יכולים בעצמכם לנסות לגלות? אני מקווה מאוד שאתם חושבים שאתם יכולים לגלות את זה בעצמכם. למה? הרי אמרתי לכם, במדגם הזה היו 50% גברים, זאת אומרת מתוך ה-200 איש היו 100 גברים. ואם אני אומר לכם שאצל 10 מהם הייתה סוכרת, אז אתם יכולים כבר לגלות בעצמכם, אתם לא צריכים שמישהו יגיד לכם כמה גברים בלי סכרת היו. 100 פחות 10 הם 90 גברים בלי סכרת. תשימו לב, כמו שכשידעתם שמנהלת המחלקה הייתה בעד ביופסיית כבד, יכלתם כבר לנחש מה יגיד האופוזיציונר? בדיוק באותה מידה, עכשיו כשאמרתי לכם שיש 10 גברים עם סכרת, יכלתם כבר לדעת כמה גברים בלי סכרת יש במדגם הזה. עכשיו בואו נלך רגע בכיוון ההפוך. אמרנו שיש 10 גברים עם סכרת, נכון? כמה נשים עם סכרת יש? אתם זוכרים שאמרנו שבמדגם שיעור הסכרת היה 7%, נכון? זאת אומרת, מתוך 200 איש היו 14 אנשים עם סכרת, נשים וגברים. אז אם יש 14 אנשים סך הכל עם סכרת, ויש מתוכם 10 גברים, כמה נשים עם סכרת יש? גם זה חשבון פשוט. 14 עם סכרת, פחות 10 גברים עם סכרת, יש 4 נשים עם סכרת במדגם. ועכשיו אפשר להשלים גם את התא הרביעי, אנחנו יודעים כבר כמה יש בו. אם יש 4 נשים עם סכרת, ויש 100 נשים במדגם הזה, אז יש 96 נשים בלי סכרת. מה קרה פה? מספיק היה לנו תא אחד, לדעת כמה אנשים נספרו. באחד מהתאים היו 4 תאים. אבל מספיק לנו לדעת מה קרה באחד מהתאים, כדי כבר לדעת מה קרה בכל התאים האחרים. אז אם נתייחס לכל אחד מהתאים האלה בתור איזושהי קבוצה, אז יש רק קבוצה אחת שבאמת משתתפת במשחק. מספיק שנדע מה הקבוצה הזאת עשתה, ונדע כבר מה כל שאר שלושת הקבוצות עשו. מספיק שנדע כמה גברים עם סכרת יש, ואנחנו כבר נדע גם כמה גברים בלי סכרת, גם כמה נשים בלי סכרת, וגם כמה נשים עם סכרת יש. אז אם יש רק קבוצה אחת, רק חדר אחד, תא אחד, שבעצם משחק במשחק כאן, אז אנחנו יכולים להגיד שיש פה דרגת חופש אחת. התא הזה הוא כמו מנהלת המחלקה במצב שבו יש רופא אחר שהוא אופוזיציונר ורופא שלישי שהוא חנפן. יש רק שחקן אחד במערכת הזאת, וגם כאן יש רק תא אחד, רק חדר אחד שיקבע מה יעשו כל החדרים האחרים, ולכן קוראים לזה דרגת חופש אחת. עכשיו בואו נסבך קצת את העניינים. בואו נגיד שאנחנו לא בודקים רק סכרת או היעדר סכרת ומין, אלא בודקים שלוש אפשרויות. סכרת, טרום סכרת וסוכר תקין. ורוצים עכשיו לבדוק את הקשר בין מצב הסוכר בגוף לבין מין. אנחנו שוב לוקחים מדגם של 200 איש, שוב מגלים שאחוז הגברים שווה לאחוז הנשים, שוב מגלים ששיעור הסכרת הוא 7%, אבל אנחנו מגלים שאצל 80% במדגם יש סוכר תקין לגמרי, ואצל 13% יש טרום סכרת. בואו ננסה לראות אם גם עכשיו זה אפשרי לדעת מתוך מספר אנשים באחד החדרים גם מספרים בחדרים האחרים. אז נאמר שאני מגלה שבחדר של הגברים עם הסכרת יש 10 גברים, בדיוק כמו בדוגמה הקודמת. האם אני יכול עכשיו לדעת לכמה גברים יש סוכר תקין? יש הרי 100 גברים במדגם הזה, כן? כי 50% גברים. ויש לי 10 גברים מתוכם שיש להם סכרת. האם אני יכול מזה לדעת עכשיו לכמה גברים יש סוכר תקין? התשובה היא לא. אני אצטרך לדעת גם לכמה גברים יש טרום סכרת. ונאמר של-20 גברים יש טרום סכרת, אז עכשיו אני אוכל לעשות את החישוב. עכשיו אני יודע שמתוך 100 גברים ל-10 יש סכרת, ל-20 יש טרום סכרת, אז אני יודע כמה נשארו. נשארו 70 עם סוכר תקין בדם. ואגב, אני אוכל לעשות את זה גם בכיוון השני, מכיוון שאני יודע שבכל המדגם יש אחוז מסוים של חולים עם סכרת, ויש אחוז מסוים של אנשים עם טרום סכרת, אני אוכל גם להשלים את המידע עבור כל התאים שבהם יש נשים עם סכרת, עם טרום סכרת ועם סוכר תקין. אז בניגוד לדוגמה הראשונה, שהייתה לי טבלה של 2 על 2, והיה רק תא אחד שהיה באמת שחקן פעיל במשחק, זאת אומרת הייתה רק דרגת חופש אחת. כאן יש לי כבר שני תאים שצריכים לשחק תפקיד פעיל במשחק. אני צריך לדעת כמה אנשים היו בתא של הגברים עם הסוכרת, וגם כמה אנשים היו בתא של הגברים עם הטרום סוכרת, ורק אז אני אוכל לדעת כמה גברים היו עם סוכר תקין. אז כאן יש לי שני תאים שיגידו לי מה קורה בשאר התאים, זאת אומרת שני שחקנים פעילים, זאת אומרת שתי דרגות חופש. אז מבחן חי בריבוע לאי-תלות הוא הרבה פעמים יהיה טבלה של 2 על 2, זאת אומרת 4 תאים, אבל הוא יכול בהחלט להיות גם טבלה של 6 תאים ואפילו יותר. ואם שמתם לב, ככל שיש יותר תאים, יש גם יותר דרגות חופש. ויש גם חוק שמאפשר לנו לדעת כמה דרגות חופש יהיו לפי מספר התאים. אם יש טבלה של 2 על 2, דרגות החופש הן 1. יש דרגת חופש 1 בלבד. אם מספר התאים הוא 6, זאת אומרת טבלה של 2 על 3, יש 2 דרגות חופש. מי שיש לו ראש קצת גיאומטרי, או שיכול לדמיין משבצות בראש, יכול כבר להתחיל לנחש מה החוק שיקבע במבחן חי בריבוע כמה דרגות חופש יש. החוק הזה הוא לקחת את הטבלה, ובעצם להוריד את הטור האחרון שלה, ולהוריד את השורה האחרונה שלה, ולראות כמה תאים נשארים. אם היה לנו טבלה של 2 על 3, כמו במין אל מול מצב סקרת כולל טרום סקרת, ויתרנו על הטור האחרון, נאמר הטור של אנשים, וויתרנו על השורה האחרונה, נאמר השורה של אנשים בלי סקרת, ונשארנו עם שני תאים, עם התא של הגברים עם סקרת, ועם התא של הגברים עם טרום סקרת. שתי דרגות חופש בטבלה של 2 על 3. אם יש לנו טבלה של 2 על 2, רק מין וסקרת כן או לא, בואו נסדר את הטבלה הזאת עכשיו קצת אחרת. נשים ואחרי זה גברים, וקודם כל סקרת ואחרי זה לא סקרת. אז נוותר על הטור של הגברים, נוותר על השורה של הלא סקרת, ונשארנו עם תא אחד. אז בטבלה של 2 על 2 יש דרגת חופש אחת בלבד. אז בואו נסכם, דרגות חופש זה כמה שחקנים פעילים או קבוצות פעילות קיימות בתהליך. במבחן חי בריבוע שבעצם מסדר את כל הספירות, את כל האנשים שמשתתפים במדגם בתוך טבלה, אנחנו נוכל לדעת כמה דרגות חופש יש אם נוותר על הטור האחרון ועל השורה האחרונה. ואם נדע כמה אנשים יש בכל אחד מהתאים שנשארו, נדע להשלים את כל הטבלה. בפרק הבא נבין למה בכלל לספור דרגות חופש. למה לספור דרגות חופש כשמתבצע מבחן חי בריבוע. תודה שהקשבתם, שיהיו בשורות טובות.